את השיעור הזה לעילוי נשמתו של ארז לבנון, זיכרונו לברכה, השם ינקום דמו, שנרצח אתמול בבת עין, באזור בת עין, על ידי מרצחים ערבים, והוא יובא היום לקברות בגוש עציון. ארז לבנון היה תלמיד במכון מאיר לפני שנים רבות, והוא בא לכאן והתחזק מאוד בלימוד התורה, לימוד היהדות. הייתה לו נשמה חסידית. היו לו נטיות מאוד רוחניות, בעל מחשבה עמוקה, בעל התבוננות. היה אדם בעל צורך להתבונן. יש את 70 פנים לתורה, נאמר ככה. והוא היה לו את הפן המיוחד הזה, את הצד המיוחד הזה של דווקא הצד הרוחני. מאוד מאוד מילא אותו, חיזק אותו. ולא במקרה הוא בחר לגור בבת עין, שמי שמכיר את היישוב הזה, יישוב מאוד רוחני, אנשים שיש להם חלק מהם נטייה לחסידות, חסידות חב"ד וחסידות ברסלב, ואהבת ארץ ישראל מאוד גדולה ביישוב הזה, שנאחז בערים, בערי גוש עציון. הוא היה נשמה מאוד תאורה, מאוד עדינה. אם אפשר להגיד על אדם שלא יכול לגעת בזבוב, לא יכול... הוא היה טיפוס כזה שהיה בו טוב לב מיוחד במינו, ויחס של עדינות לכל אחד ואחד, רגישות לכל אחד ואחד. כאמור, הוא בחר, הקים את ביתו, הקים משפחה, ומשפחה, ילדים, בגוש עציון, בבת עין, ובחר ללמוד בחברון, בעיר חברון, בכולל מיוחד שעסק בפנימיות התורה. אם אינני טועה, בית הכנסת מיוחד קטן כזה של חב"ד, על שם רבנית מנוחה, עליה השלום. ישב שם שנים ולמד, וממש חשקה ליבו בתורה, ולא רק זה, הוא גם היה רוצה להשקות, לא רק בשבילו, אלא גם לתת. הוא היה נוסע לשליחות להודו, למה שנקרא הבית היהודי בהודו, זה מקום שבאים שם החבר'ה שמחפשים את עצמם ודרכם, וזו חוויה רוחנית בהודו, אז חלק מהם היה מזדמן לבית הזה, הוא היה שליח שם במקום. ככה נודע לי שגם תלמידים שנמצאים במכון מאיר, חלק מהם עבר דרכו ויעץ לה והדריך אותם לבוא כאן למכון מאיר. מדרכם של חסידים ידוע שיש להם מה שנקרא ההתבודדות. ההתבודדות זה שיוצאים לטבע, יוצאים ליערות, ליער, ושם מתבוננים, מין עבודת השם בהתבודדות, וזו הייתה דרכו גם של ארז לבנון, היה יוצא לטבע, ליער, להתבודד בינו ובין קונו, ושם הערבים, הרוצחים, תפסו אותו ורצחו אותו בזמן ההתבודדות הזאת. ואני רוצה קודם כל להקריא את הדברים שכותב כאן הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה, שהוא גם מזכיר לי בארץ לבנון, בטוב שלו, במתיקות שלו, באישיות שלו המיוחדת, העדינה, מזכיר לי את אישיותו של הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה. הוא כותב, וזה יהיה לעילוי נשמתו, מבינו, מי שעושה זוכה לתשובה באמת, את המציאות ממקורה ועד להתגלות פרטיה. מהמקור האלוקי אדם שזוכה לתשובה, תשובה זה, באופן פשוט, זה לשוב אל המקור. להבין שכל המציאות שאנחנו חיים בה, יש לה מקור אחד. יש ריבונו של עולם, יש מלך לעולם, יש אדון לכל. אז אדם שעושה תשובה, הוא זוכה להבין שכל הפרטים, אנחנו חיים בתוכם, כל השינויים וכל הפרטים, הכל מתחיל ממקור אחד. והכל מתחיל משינוי הרצון. כאשר אין רצון לטוב, אדם, הרצון הוא בידו, בידו של האדם. אמנם פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, נכון? מקור הרצון שבתוכנו הוא מתחיל מריבונו של עולם. הוא מסביע לנו רצון. אבל כשהוא מסביע לנו את הרצון, מה אנחנו עושים עם הרצון הזה? אתה יכול את הרצון הזה לכוון לאופן חיובי, אבל אתה יכול גם לרצות לו עלינו רע, זה הבחירה החופשית שלנו. אז כותב הרב אוריאל, כאשר אין רצון לטוב, כשאדם לא רוצה טוב, גם לא תהיה הבנה לטוב שבמציאות. זאת אומרת, אתה רואה מה שבלב שלך. אם יש לך מחשבות לא טובות, רצונות לא טובים, אז אתה רואה את המציאות בצורה, באותה משקפיים, אתה ממש רואה את המציאות, אתה רואה אותה כמציאות לא טובה. אז היא יכולה המציאות להתאפס כרעה חס ושלום, אכזרית ושלילית. אבל ברגע שהרצון פונה לטוב, שאדם רוצה טוב, חושב טוב, פועל טוב, גם הראייה, ההבנה של טוב, טוב השם וטוב המציאות מתחברים עם נפש האדם, פתאום הוא מגלה שבעצם הוא חי בעולם טוב, לא בעולם. ואין טוב אלא תורה ככה נאמר. דברים שכותב כאן הרב יאיר, זכרונו לברכה, מאוד מתאימים לארץ לבנון, השם ינקום דמו, זכרונו לברכה. הוא באמת היה נשמה טובה, אדם עדין ורגיש, אציל, אציל נפש. כן? וזה שהערבים רצחו אותו, יימח שמם וזכרם, ולדעת שזה לא עניין פרטי, זה עניין של כל עם ישראל. כל מי שנוגע ביהודי, כל מי שזורק אבן על יהודי, כל מי שמדבר רע על יהודי, זה לא עניין פרטי, זה עניין של כל עם ישראל. עניין של ריבונו של עולם, נוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. על אחת כמה וכמה, כשרוצחים יהודי, הם מתכוונים לכל עם ישראל, לא מתכוונים לפרט זה או פרט אחר. הכוונת, על הכוונת של אותם רוצחים זה כולנו, כל העם היהודי. ואנחנו צריכים להתעשת, להתחזק, ולהבין באיזה מציאות אנחנו חיים. אנחנו חיים במציאות שאנחנו בערב פורים, בדיוק מה שהמן הרשע רצה לעשות ליהודים, לאבד, להשמיד ולהרוג, זאת לא מציאות היסטורית שהייתה פעם. זאת היא מציאות עכשווית. והמציאות הזאת באה לידי ביטוי ברצח יהודים, בהתנפלויות על יהודים, במלחמות על יהודים, בזה שהם מכינים לנו פצצות אטום וכל המרין בישין והדברים מהסוג הזה. זאת היא המציאות שלנו חיים. הרב כותב, ראינו את זה באיגרת, הוא אומר, במצבים כאלה לך כנוס את כל היהודים. מצבים כאלה שאנחנו מאוימים, אנחנו צריכים להתאחד כולנו, כאיש אחד בלב אחד, ולהשיב מלחמה שער, ולגרום לכך שהאויבים שלנו יירתעו מלתקוף אותנו. והבקשה הפשוטה היא, למה יהודי צריך לפחד מערבי? שערבי יפחד מיהודי. זה המציאות הבריאה. אני לא אומר כל ערבי, לא צריך לפחד מיהודי, אדרבה. אבל יהודי שחס ושלום רוצה לפגוע בנו, רוצה לרצוח אותנו, שהם לא יעידו, שלא יחשבו בכיוון הזה. זה המציאות הבריאה שצריכה להיות כאן בארץ ישראל. זאת היא ארצנו, זאת מולדתנו, זאת נחלתנו, זאת מורשתנו. הם צריכים להכיר את הדבר הזה. ודאי שאנחנו צריכים להכיר את זה. וכל מי שמנסה, חס ושלום, לגעת ביהודי, הוא צריך לדעת את מר גורלו. ואני רוצה להזכיר כאן, הזכרתי בשיעור, מלחמת חורמה, מלחמת ערד. מלך ערד נלחם בישראל, אז הוא לקח בסך הכל שפחה אחת בשבי. זה מה שהוא לקח. מה הייתה התגובה של עם ישראל על המלחמה הזו? הם נשבעו שהם ילחמו במלך ערד עד חורמה. אבל בסך הכל, כך פרופורציות הייתי אומר. מדובר על שפחה, מדובר על זה, מה, שזה צריך להישבע, ואנחנו לא נשאיר שרים בפרט על הפגיעה הזאת שלקחו שפחה אחת. לקחו לנו שבועים, שני שבועים, בלבנון, שבועים ברצועת עזה, ועוד שבועים בלבנון, רון ארד ואחרים. התגובה הבריאה שצריכה להיות לאומה ששובים את בניה, צריכה כמו שבמלחמת ערב. וכולם צריכים להכיר בזה ולדעת בזה שאסור לגעת ביהודי. וזה צריך תיקון גדול לדבר. אנחנו צריכים להתחזק, להתעשת, להתאחד, להילחם, ואנחנו ננצח בעזרת השם. השם ינקום דמו.